כן, אחר הצהריים טובים. מדי פעם, מה שנקרא השד העדתי, יוצא מהבקבוק, ולאחרונה, צד אחד אני אומר, אני מקווה שאתם לא עוקבים, צד שני, חוברים קצת למציאות ככה הישראלית, להוויה שקורית, אז לדעת ככה בגדול, לדעת מה קורה בלי הצהוב יותר מדי שמסביב, אז זה עלה השבוע משני כיוונים, דבר ראשון מינוי של שופטים, לבית משפט העליון, ותמיד זה עולה שם השאלה, מי הממונים, מינו את האשכנזים, איפה הספרדים, הם מודרים משם וכדומה. ושבוע שעבר זה היה קצת יותר חריף ויותר ככה עוצמתי. יש חבר כנסת, דודי אמסלם, מהליכוד, שהוא נכנס, מה שנקרא, ככה בלשון של העם, נכנס חזק בנשיאת בית המשפט העליון, באופן כללי בבית המשפט, בבתי המשפט, ככה עם אמירות מאוד מאוד קשות של קיצור, שיש גזענות ויש זלזול ופגיעה, כמו שהוא הגדיר את זה, אני זוכר איך הוא אמר, במחלופים, בזה, כל מי שהשם שלו לא נגמר באיץ', בצ'יץ', באיזה שם אשכנזי כזה, אז הוא כבר, לא מקבל, לא מצליח לעלות למקומות, והוא נפגע וכו' וכו', ו... אז היא ענתה לו, שגם כן חרגה מלכאורה מזה, נשיאת משפט העליון, החזירה לו איזה מכתב. אבל כמובן אותנו פחות מעניין, נראה לי שכדאי שפחות יעניין אותנו הצהוב שמסביב. חלק מהסיפור זה שזה ככה אוהבים ללבות את האש, וכדרכם של תקשורת ושל פוליטיקאים, כל אחד מחפש את את הרווח שלו, אבל אני חושב שבאמת המקום שלנו, גם אפילו כסתם אנשים במדינה, בטח מתוך בית המדרש, זה לנסות להסתכל על הדברים ככה ממקום יותר עמוק, ובעיקר להבין גם את המקום שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות, יכולים לעשות, בכל הסוגיה הזאת. אז באמת ככה ממש בקצרה, כי זה נושא מרתק מאוד מבחינה היסטורית, אבל ממש בסקירה קצרה אנחנו מבינים שבעצם הקדוש ברוך הוא את התהליך של קיבוץ גלויות, שהוא תהליך, וזה נראה לי נקודה מאוד משמעותית לכל ההסתכלות על העניין, צריך להבין הקיבוץ גלויות שאנחנו עוברים פה בדור שלנו, בדורות שלנו, בסוף זה נקרא הדור שלנו, אני מעריך שפה אצלי זה ההורים, אז אצלכם זה מן הסתם הסבא וסבתא, או המקסימום הסבא רבא בדור ההוא. אני מעריך שיש פה מעטים שהם דור שישי או שביעי בארץ, וגם הם, אז ההורים שלהם, אז הסבא של הסבא של הסבא עלה לפני 200 שנה, 150 שנה, זה הסיפור, אבל רובנו פה, הדורות, שניים, שלושה מהם עלו לארץ לפני לא הרבה שנים, ובעצם אנחנו חווים דבר מדהים ביותר, שכבר דיברו עליו גדולי ישראל, שהקיבוץ גלויות של הדור שלנו הוא הרבה יותר ניסי מאשר מה שהיה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים, ככה אומר ספר מעריץ חיות, שרוצה לראות את זה בפנים, בעמוד ע' ד', הערה גדולה למטה, הוא אומר, מביא את הפסוקים בירמיהו, שהגאולה העתידית תהיה יותר גדולה מגאולת מצרים, מהסיבה הפשוטה, בגאולת מצרים היה נס גדול להוציא אותה ממצרים, אבל לא היה שום נס בחיבורים החברתיים ביניהם. עם ישראל הכיר אחד את השני, הם כבר חיים ביחד כבר במצרים 210 שנים, הסבים שלהם זה אותם סבים וסבתות, אברהם, יצחק, יעקב, ו12 השבטים, כולם מאותה משפחה, לא היה שם, לא תימנים, לא אשכנזים, לא ספרדים, לא רוסים, לא אתיופים, לא שום דבר, כולם היו אותו דבר, כל אחד כמובן אומר שהם בטלוח התלבשו כמו שהוא מתלבש, וצבע הכיפה שלהם היה כמו הצבע שלו, והצבע של התרבוש שלהם, והג'לביה היה הצבע שלו, אבל לא היה להם שום אתגר בחיבור החברתי ביניהם. ופה אנחנו עומדים אחרי 1900 שנה, ובעצם יותר, בואו נדבר על בית ראשון, זה כבר 2500 שנה. אנחנו מדברים על בית שני, שזה כבר פרק ב' של הגלות. עם ישראל נפוץ באמת לא לארבע כנפות הארץ, אלא ל-100 כנפות הארץ, ולא שנה ולא 70 שנה ולא 300 שנה. אלפי שנים של השפעות תרבותיות ומנטליות ושל מוזיקה ושל מנהגים בהלכה והכל בכל מכל כל של לבוש של צבע העור של מה שאתם לא רוצים, ואנחנו אחרי 2000 שנה אלה חוזרים חזרה לארץ שלנו, וזה פלא עצום שלא כל יום נהרגים פה לפחות איזה 50 אנשים, שזה כמעט קורה במלחמות בין העדות השונות והעליות השונות וכל הדברים האלה. כלומר, קודם כל צריך להסתכל על זה רגע באיזה מבט טיפה יותר גבוה של הכרת הטוב עצומה לקדוש ברוך הוא על כל הסיפור הזה. הוא לא מובן מאליו בכלל. עכשיו, בפועל בתוך הסיפור הזה, הקדוש ברוך הוא אתגר אותנו מאוד. למה? כי המציאות הייתה שלפני קום המדינה, באופן יחסי, זה בכלל לא נכון באופן כללי, אבל באופן יחסי היו יותר עליות של אשכנזים מאשר של עליות מהמזרח ומצפון אפריקה. ואגב, הסיבה היא, בסוגריים, הסיבה היא שאשכנזים לאורך כל הגלות סבלו הרבה יותר משכניהם הגויים מאשר ברוב ארצות האסלאם, בגדול, שוב, אין הכללות לכל דבר, אבל בגדול זה ככה. עוד סוגריים בתוך זה, בספר אם הבנים שמחה, מקווה שכולם יודעים מי זה, בישראל טייטל, שבאמצע השואה חזר בתשובה, אפשר לומר, מחסיד צאטמר מובהק לאוהד הציונות וההבנה שצריך לעלות לארץ ישראל, הוא אומר בספר שלו דבר מזעזע. הוא אומר, הסיבה שהאשכנזים סבלו יותר מהספרדים בגלות, זה בגלל שהם אמרו, ברלין זה ירושלים. מי שמכיר קצת, מי שיודע את הדברים, יודע שבחלק מהקהילות של האשכנזים, הם אמרו, ברלין זה ירושלים. זאת אומרת, ירושלים זה כאן. הכמיהה שלהם לארץ ישראל הייתה, בהרבה מקרים, הרבה פחות מהכמיהה של הספרדים. ולכן הם סבלו יותר, ככה הוא אומר. כל פנים, המציאות הייתה שבדרך כלל הם סבלו יותר, וכנראה בין היתר בגלל זה, וגם בגלל התנועות הלאומיות שהיו נפוצות קצת יותר באירופה מאשר בצפון אפריקה ובארצות המזרח, לכן היה יותר עלייה של אשכנזים לארץ בעליות הראשונות. והם היו פה בארץ מוקדם יותר בכמה עשרות שנים מאשר רוב הספרדים. שוב, זה לא נכון בהכללה, כידוע הייתה עלייה גדולה של תימנים, אלה בתמר, ועוד כהנה וכהנה. אבל בגדול, בגדול זה נכון. ובצורה טבעית, צריך להבין את המציאות, בלי להגן עליה או משהו, רק להבין את המציאות, שלא תמיד יודעים אותה, שבצורה טבעית, כיוון שהיו בארץ, אז באופן טבעי הם היו הראשונים שבנו את הארץ וכו' וכו'. ואז הם, אם תרצו, תפסו גם כל מיני מקומות שהם בחרו לשבת בהם, ותפסו גם את העמדות השלטוניות של ההנהגה, של השלטון, של המציאות, של היישוב. ואז קמה מדינת ישראל, וכידוע בן גוריון עשה צעד מדהים, שיש כאלה שהתנגדו לצעד הזה, ואמר, אנחנו מעלים עכשיו את כולם, אנחנו מביאים לפה, אמרו לו, אתה לא נורמלי, יש פה עכשיו 1.5 מיליון אנשים, כל היישוב פה זה 600,000 אנשים, אתה הולך להשליש את הקיום של, איך נדאג להם, איך נצליח לעמוד בזה, כלכלית, חברתית, הכל, אתם יודעים, בן גוריון היה לא ראה בעין בכל מיני דברים, לטובה ולא לטובה, אבל כנראה שהרבה מהזכויות של המדינה נזקפות לו, והוא אמר, לא, אנחנו מעלים את כולם, ובתוך העלייה הזאת, אז כמובן באופן טבעי, והיו שם דברים חמורים ביותר, רק טיפה ממש לעשות סדר בסיסי להבנת המציאות, אז מה שקרה זה שמי שנמצא בארץ, הוא כביכול קולט את מי שמגיע, וצריך עכשיו לתת לכל האנשים האלה לראות איפה הם גרים, ואז אנחנו מכירים סיפורים הידועים שדודי אמסלם עד היום סוחב אותם, והוא לא היחיד, כל אחד מאיתנו מכיר, אם זה במשפחה הקרובה שלו ואם זה לידו, את האנשים שנפגעו מזה אז, שבאו וזרקו אותם במעברות, בדימונה ובירוחם ובקריית שמונה ואיפה לא, עם פחונים, ותלכו, תסקלו אבנים, ובאמת סבל גדול, קשיים עצומים מאוד, כאשר מטר מהם יושבים כל הקיבוצניקים שכבר ותיקים שם, שברובם היו אשכנזים, והם תפסו את האדמות הטובות, והם ממילא את כל המשאבים של החקלאות ושל התעשייה שהם כבר עשו כבר לפני בדרך כלל, ועד היום אנחנו סובלים מהדבר הזה, מי שמכיר, גם בצפון, שם באזור של קריית שמונה עם הקיבוצים, גם באזור סדרות עם הקיבוצים שם בצפון הנגב ובעוד מקומות בארץ, עד היום אנחנו אוכלים את התוצאות של מה שהיה אז. עכשיו ברור, אז קודם כל, ממש הכי קצר בעולם, ברור שיש פה עוד הרבה פרטים וכולי, אבל להבין, א', הכרת הטוב, שזה נראה לי אמירה שמאוד חשוב, הכרת הטוב לריבונו של עולם, על זה שבכלל זיקה אותנו לכל הסיפור הגדול הזה, שהוא לא מובן מאליו, זה אחד. שתיים, להבין את המציאות, שגם אם ההתנהגות הייתה מאוד מאוד חמורה, בכל מיני בחינות, שדברים ידועים, שגם מבחינה דתית, שניסו לקחת אותם לכל מיני מוסדות לימוד כאלה, כדי שהם יהיו במפלגה שלהם, ולגזוז להם את הפאות, כדי שלא יהיו דתיים בכלל, ולתת להם את העבודות הפשוטות יותר, והם יחזיקו כל הדברים האלה, דברים חמורים מאוד מבחינת ההתנהגות הפשוטה של בן אדם לחברו, שכבני אדם ובוודאי כאנשי תורה אנחנו היינו מצפים, זה קשה מאוד כנראה למנהיגים לעשות את זה, אפילו שזה לא הם אלא זה כבר אבות אבותיהם, לבוא ולהגיד טעינו. מותר למנהיג, ואולי אפילו זה מרים אותו מאוד, וגם אגב גם לנו מותר, גם אנחנו לפעמים טועים, ובוא נראה אותנו מודים בטעות ואומרים לאיזה חבר או לקבוצה, וואלה מצטער, טעיתי, פעלתי לא נכון. חבל שזה לא רמת המידות שאליה אנחנו מצפים, אבל זה מה שהיה צריך להיות, היו צריכים לבוא האנשים האלה ולהגיד, תקשיבו, היה לנו אתגר לא פשוט, לקלוט פה 1.5 מיליון אנשים כשאנחנו מעט, וזה לא היה קל, ואתם יכולים להבין אותנו שאולי בגלל זה עשינו טעויות, אבל שורה תחתונה, עשינו טעויות, עשינו דברים שלא היו צריכים לעשות, לא התנהגנו כמו שצריך, וסליחה על הדבר הזה. זה ודאי דבר פשוט ביותר שהיה צריך להיעשות, אבל זה כבר לא בידיים שלנו, אנחנו מסתכלים על זה בהסתכלות של איך אנחנו היינו מצפים שאנחנו נתנהל כשהדבר הזה יגיע לפתחנו. ולכן אני מציע עכשיו, בכמה דקות שיש לנו, לנסות לחשוב על כמה דברים שהם כן בתוך המגרש שלנו כאן ועכשיו היום. כי הרי בסוף הדבר הזה הוא לא נגמר. זה שפתאום, לא פתאום, זה שזה עלה, כמו שהזכרתי בהתחלה, ועד היום חבר כנסת ונשיאת בית המשפט העליון עדיין יכולים להתקוטט בראש חוצות על הדבר הזה, אין אשן בלי אש, כנראה שהדברים האלה עדיין נמצאים גם בשטח, ולכן בואו נחשוב אנחנו, כאן בשטח האישי והפרטי שלנו והישיבתי, מה צריך לעשות, מה נכון לעשות, כדי שבסופו של דבר עם ישראל באמת יצליח, לא נשאר עם זה עכשיו עוד 70 שנה, אם ננציח את זה עכשיו עוד 70 שנה, ולא נצא מהדבר הזה, אלא באמת, אלא פשוט בעזרת השם, נגיע למקום שבו הדבר הזה באמת משתנה לגמרי. אז הדבר הראשון, נראה לי הכי פשוט ובסיסי, ואולי גם הכי קשה, אבל הוא ממש נמצא מונח לפתחנו, זה כל הנושא של הענווה שלנו, ביכולת שלנו לקבל את האחר. האחר השונה זה לא דווקא האחר השונה המסכן והחלש. זה ברור, זאת אומרת, הדבר הזה בכלל אין מה לדבר, שבכל התורה מלאה מאהבת הגר והדאגה ליתום ולאלמנה ולגר ולכל מי שקשה לו ולעני וכל הדברים האלה. זה, 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 זה פשוט וברור, זה בכלל, על זה לא צריך לדבר, אבל זה פשוט לגמרי. אבל יש קבלת האחר שהיא לא קבלת האחר במובן שהוא מסכן, אלא הוא פשוט שונה ממך. הוא שונה ממך בהמון דברים. הוא שונה ממך, זה מתחיל, אולי כבר מתחיל מהצד החיצוני, מהצבע של האור, וזה עובר לעוד המון דברים. זה עובר לאיזה מוזיקה הוא אוהב, ומה המנטליות שלו באוכל, ומה בכלל, התרבות והדרך חשיבה, והדרך ההתנהלות המשפחתית, והמון המון המון דברים שפשוט שונים. בגלל מה שדיברנו, בגלל הנס הגדול הזה, שכל הזמן צריך להזכיר אותו, שבתוכו אנחנו שרויים. ועל הדבר הזה, בדבר הזה עצמו, יש לנו המון עבודה שהיא ממש נמצאת אצלנו, ועד היום אפשר לשמוע את הקולות האלה שאנחנו עדיין לא מסוגלים, משני הצדדים אגב, זה לא שיש במרכאות גזענות או חוסר קבלת האחר רק מהאשכנזים לספרדים. איך אמר לי פעם, הייתי מורה פעם איזה תקופה בחיים שלי, זה מורה בחדר מורים, שהבת שלו התחתנה עם אשכנזי, אז הוא אומר, ניחא שהחתן אשכנזי, אבל שהנכדים יהיו אשכנזים. אוי, כאילו, מה שראית הוא כולו אומר, איך הגעתי לזה ש... אבל זה לפני 30 שנה במעלות, תעזבו, אבל זה לא נגמר. זה דברים שהם נמצאים כאן ועכשיו. ואיפה הדברים האלה פוגשים אותנו? אז צורה מאוד מאוד פשוטה ויומיומית. בואו קודם כל נתחיל מהישיבה. לא פעם אני נתקל, מגיעים חבר'ה פה שבוע ישיבה, למה באת לישיבה, למה באת לפה, למה באת לזה, ותשמע, אני מחפש ישיבה ספרדית. אז אני אומר לו, לא הגעת למקום הנכון, ולא בגלל שאין פה הרבה חבר'ה ספרדים, אלא בגלל שגם אם מחר זה יתהפך ויהיה פה 70% אשכנזים, אני לא אקרא לישיבה אשכנזית. וגם אם יהיו 90% תימנים, אני לא אקרא לישיבה תימנית. הישיבה היא של כלל ישראל. אני ממש אומר את זה. מי שאומר לי דבר, אומר, יש לך טעות. לא הגעת לישיבה ספרדית. ואני חושב שנראה לי שמאוד נכון שנאמץ את הדבר הזה ולא נחפור בתוכו עוד פעם ישיבה כזאת. אז זאת ישיבה של מתנחלים, וזאת ישיבה של צהובים, וזאת ישיבה של... לא. הגיע הזמן שבתוכנו, אנחנו, בתוך הציבור הזה, הדתי-לאומי של ישיבות ההסדר, לא תגידו שאנחנו מדברים עכשיו על הקיבוצניקים והחבר'ה, כאילו מה שהיה פעם נקרא עיירות הפיתוח, או על רמת אביב והשכונה לידם. אנחנו מדברים עלינו כבר בתוך הציבור שלנו. אנחנו נמשיך בהגדרות האלה ובסטיגמות ההדדיות האלה, לא, הוא כזה, הוא כזה, אם זה שירים שלו, זה לא בא לי עליהם, אם הוא שליח ציבור, אז בא לה, ירדה לי כל התפילה, אם עולה שליח ציבור, זה, וואי, התבאסה לי כל התפילה, כי עכשיו השירים יהיו כאלה, או המנגינה תהיה כזאת, או הנוסח יהיה כזה. חתונות. חתונות. אתה מדבר עם חבר'ה מדי פעם, הם אומרים לך, שמע, זה לא אני, זה ההורים שלי, אבל אולי הגיע הזמן גם להסביר להורים, וגם הסבא וסבתא, להגיד להם, תקשיבו, אני, אתה יודע, ההורים לפעמים אומרים, אתה יודע, אתה יכול למצוא את מי שאתה רוצה, אבל אתה זוכר, כאילו, אתה בתוך הגבולות גזרה, כאילו, של העדה. עכשיו, יש כאלה שאצלם יותר גרוע מאשכנזי, זה שהמרוקאי התחתן עם, לא יודע, לא מתמצא בכל, ממש ממש לא מתמצא, אבל זה דברים ידועים, שלא התחתן עם זה, עם העיראקי, עם הפרסי, והוא קמצן, והוא זה, והוא כזה, ואלה כאלה, ו... אתה יודע, איפה אנחנו? אנחנו רוצים להישאר שם? אנחנו רוצים להישאר במקום ההוא? מה נכון? נכון אולי שזה קצת יאתגר יותר. יאתגר יותר. אדרבה, אבל אם זה לא יקרה מהשטח, אם זה לא יקרה מזה שמלמטה, פשוט הדור הבא פשוט לא יבין בכלל מה אנחנו מדברים, כי, וברוך השם, יש כבר הרבה דוגמאות יפות כאלה. והיה לנו תקופה גם בישיבה, אני זוכר לפני כמה שנים, היה איזה מין תקופה של רצף כזה, של חתונות מעורבות כאלה, זה היה ממש כיף לראות את זה. אתה רואה משפחה כזאת, וההורים כאלה, וסבא וסבתא, ויש איזה חתונה, וכל אחד מביא את המנהגים שלו, טיפה יותר מאתגר, אבל נו בסדר, בשביל זה אנחנו פה, כדי לעבוד על המידות, כדי להיפתח, וכדי ללמוד דברים אחרים. זהו, חזרנו לארץ ישראל, אנחנו עם אחד, אז יש עניין בתפילות, אל תיטוש תורת ימיך, יש מנהגי הלכה שאתה נשאר במנהג שלך, אבל אתה לא פוסל את האחרים, ואתה מבין שיש דעות אחרות, וזה עניין הלכתי שאתה שומר על איזשהו מסורת אבות, זה בסדר, המסורת אבות, לא התכוון המשורר במסורת אבות, אל תיטוש תורת ימיך, שאתה תמשיך להתחתן רק עם זה, ורק להקיב, ולהיות רק חבר של האנשים האלה, ולהיות הכי מחובר לאנשים האלה, וכל השאר כבר ישר יורד לך איזה, נוצר לך ישר איזה מין מחיצה כזאת, כאשר זה החבר או זה, לא משנה מי זה יהיה בסביבת החיים שלך, היום זה בישיבה, מחר זה במקום העבודה, אבל אני לא יודע איפה זה יהיה. אגב, זה הרבה יותר חזק בדרך כלל אצל הדתיים מאשר אצל החילוניים. כי הדתיים, בגלל כל המנהגים, זה יוצא הפוך על הפוך. הדתיים שאמורים להיות הכי מאחדים, והכי בעד אחדות אמיתית, אחדות זה לא אחידות, זה כולם אותו הדבר. אבל זה באמת עם הרבה ענווה והרבה ראיית עין טובה על השני ולחפש מה אני יכול ללמוד מהשני. הרב קוק כתב מאמר במאמרי ראייה, תראו שם עמוד 45 לשני בתי ישראל, אומר הרב קוק כבר אז בתקופתו הוא כבר מזהה את זה, את מה שהולך להיות בארץ, הוא כבר רואה, היו בארץ, גם שהוא בא בעלייה השנייה, כבר ברור שהיו בארץ גם ספרדים, אולי בכמות פחות, אבל היו, והרב קוק מדבר איך אנחנו צריכים, לכל אחד יש את הבית מדרש שלו, והוא מסביר, הבית מדרש הספרדי היה יותר אוהב את הדברים הקצובים, קצת יותר נוטה להלכה, האשכנזים קצת היו יותר עם הפלפול, בא הרב קוק ואומר, בואו נעשה פה בית מדרש אחד מבחינה רוחנית, אלה ילמדו מאלה לפלפל, ואלה ילמדו מאלה להיות יותר, עם חשיבה יותר מסודרת ומחוברת למציאות, וביחד יכול לצאת פה, צריכה לצאת פה תורה גדולה וענפה, ואז דווקא אצל הדתיים, שמהם צריכה לבוא הבשורה הכי גדולה של באמת של עושר הדעות והחיבור, אז דווקא הם, בגלל אל תיטוש תורת אמך, וזה, הם בסוף הרבה יותר קשים מזה מאשר הרבה אנשים חילוניים, באמת הם כבר ישראלים, הם בקושי מתייחסים בכלל לסיפור הזה. אתה אומר לו, זה הקלה, אני רואה שלי במשפחה, נדודים שהם לא דתיים, לא מעט, עם מי התחתן, הבת, הבן, כאילו זה בכלל לא, זה בקושי תופס מקום, בקושי, אולי אצל ההורים, אצל ההורים, אולי בדור הקודם, הם עוד איכשהו עוד קצת יש להם איזה מילה להגיד, אבל הדור המתחדש, הצעיר יותר, וזה כבר בקושי בכלל שם לב לעניין הזה. אז באמת הדבר הזה הוא קודם כל לפתחנו, באמת ברמה הכי פשוטה של החיים המציאותיים שלנו. ואולי עוד דבר שגם כן נראה לי מאוד מאוד חשוב לכל השיח הזה, ולא משנה מאיזה צד הוא מגיע, התפיסה שאומרת שבגלל עשו לי כך וכך, לא משנה מה ומי, באיזה תקופה בחיים זה היה. להגיד עכשיו שבגלל זה לא יכולתי להתקדם בחיים, נתקעתי, נעצרתי, כי תקעו אותי, הדבר הזה, שוב, בלי להיכנס עכשיו לפוליטיקה שהיא כנראה נכונה, כשמדובר על, על בית משפט עליון וכל מיני מקומות כאלה שהם, כמו שאמרתי, יש להם הרבה גאווה והרבה התנשאות והרבה עבודה על המידות. זאת אומרת, אני מתפלל, מחכה ליום שבו שופטי ישראל יהיו השופטים שהתורה מדברת עליהם. הרי לפי ההנהגה של התורה, ככל שאדם יותר גדול, ככה חובת ההכנעה שלו וההתבטלות שלו לציבור והענבה שלו צריכה להיות הרבה יותר גדולה. שמכיר את זה בחזל, שחזל אומרים, ככל שהמעמד שלך יותר גדול, ככה הוא עושה יותר קריאות, יותר השתחוויות, יותר עובד על מידת הענבה שלו. מי לנו יותר? מדוד המלך. מלך ישראל היה יכול להיות הכי זה, ואיזה ביטויים שהוא אומר בתהילים על השפלות שלו. בעזרת השם, שנזכה למנהיגים כאלה, גם בשופטים וגם בהנהגה אחרת. אבל ברמת השטח של החיים, כל אחד פה בטוח מכיר, ולפעמים באמת זה יפה, מעלים את זה לפעמים ככה על נס, לפעמים ככה נותנים להדליק משואה או משהו כזה, למישהו שממש, מה שנקרא, צמח במקום שבאמת בצורה אובייקטיבית לא היה לו שום סיכוי להגיע. ממש מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, סוציו-אקונומית, כל הדברים האלה, לכאורה לא היה לו סיכוי. ויש סיפורים מדהימים, באמת מדהימים, שהכל מגיע משורש אחד. השורש הוא שאדם הוא לא מתבכיין, והוא לא מקטר, והוא לא תולה שום דבר באחרים, עשו לי, שתו לי, זה בגלל ההוא, בגלל זה, בגלל זה, שום דבר. האדם לוקח את עצמו מול ריבונו של עולם ואומר, יש ברוך הוא, מה שנתת לי זה אני עם זה, אני הולך קדימה ואני יכול המון, ואני יכול הרבה, ואני יכול להגיע למקומות מאוד גבוהים. אולי אני צריך יותר להתאמץ, אולי יהיה לי יותר קשה מול אותו בן טובים, או אותו אחד שיותר קל לו, בסדר, זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו בתור אנשים מאמינים, יודעים שכל אחד הקדוש ברוך הוא נותן לו את האתגר שלו בחיים, לפי האות שלו, לפי הנשמה שלו, לפי שורש הנשמה שלו, נותן לו את האתגר. אבל מה שאתה יכול לעשות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, והוא נתן לך, הנשמה שלך גדולה לא פחות עם מישהו אחר, השכל שלך גדול לא פחות עם מישהו אחר, יכול להיות שהנתוני פתיחה האחרים, שכל מיני דברים כאלה מעשיים של החיים, הם יותר קשים, אתה תצטרך יותר להתאמץ כלכלית, וגם להוכיח את עצמך כדי להתקדם, אבל בסופו של דבר, האמת תורה דרכה. כשיש מישהו טוב, כשיש מישהו שהוא מתאים, אז בעיקרון הוא אמור לעלות למעלה. נכון שבפוליטיקות שם לפעמים יכולים לעצור, וזה קורה, זה קורה, אבל לא כדאי שבגלל זה, ואגב, זה קורה לא רק, זה לא שייך רק לציבור מסוים אחד, גם ידוע שגם הקצינים הדתיים לאומיים, זה די ידוע בצבא, שכשמתחילים לראות שהם מגיעים שם לאזור התת-אלוף, אז מתחילים שם להחזיק אצבעות ולא לתת להם להגיע יותר למעלה. ועכשיו אתה יכול להתבכיין כל יום ולהגיד, החילונים והמדינה הזו, ודופקים את הדתיים, ולא רוצים שהדתיים הסרוגים ישתלטו על המדינה וכו'. ואתה יכול להגיד, אוקיי, בוא, אני פשוט אהיה טוב, אני אהיה מוצלח, כשיהיה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ויהיו עשרות ומאות, שהם יהיו הקצינים הכי טובים, והם יהיו השופטים הכי טובים, והם יהיו המנהיגים הכי טובים, אז בסוף, אז אולי זה לא מחר, אולי זה עוד 5 שנים, אולי זה עוד 20 שנה, ואולי זה עוד 50 שנה, אתם תראו את זה, אני כבר לא. אבל זה יקרה. זה יקרה אם מהשטח פשוט אנחנו קודם כל נאמין בעצמנו וביכולות שלנו, 1, 2, כמו שאמרתי, נעבוד על המידות שלנו, שקודם כל לנו, עד שאנחנו מדברים על אחרים, לנו לא תהיה גאווה, לנו לא תהיה התנשאות, אף אחד על השני, לא קשור מי אתה ומה אתה, לכולנו תהיה פתיחות אמיתית, רצון לקבל, רצון להתחבר, רצון להכיר ולהיות יחד, לחיות יחד ולהודות, הכל זה מתוך הודיה גדולה לריבונו של עולם על הנס העצום הזה של קיבוץ גלויות, שאותו רק מבית המדרש אפשר להגיד. אתה תעלה לתקשורת ותגיד, הלו, דודי אמסלם, אסתר חיות, מה קרה לכם? קיבוץ גלויות, לא הבנתם את זה? איפה אתה, מה אתה רוצה, הם מחפשים את, את הרווחים הקטנים, והם עסוקים בדברים הקטנים, אבל אנחנו יכולים, מתוך הדברים הגדולים, יכולים לבוא לדברים הכאילו קטנים, לשטח, ובעזרת השם, מתוך המציאות שלנו, לחולל שינוי גדול, שבעזרת השם יצעיד את עם ישראל לאותה אחדות מיוחלת, שכנראה שמשיח צדקנו כבר כמה פעמים רצה להגיע, הגיע, ראה את הדברים האלה, אמר, טוב, תודיעו לי כשאתם, כשאתם קצת יותר ביחד, ולא דיברנו פה בכלל על הציבור לצערנו המכונה חרדי, ששם בכלל ההפרדה בין ממש, אני מתפלל כל יום בתפילה, שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ואני ממש מתכוון, קודם כל, על השלום בית שיש בכל המשפחות של עם ישראל, ובין היתר, אני קצת מנסה גם להתכוון על השלום שיהיה בעם ישראל, בין האנשים השונים, דתיים, חילוניים וכולי, וגם בין היתר הזה, שאולי יום אחד, יש פה, הוא יפקח את העיניים, אפילו של האחינו החרדים, וגם הם יצאו מהנצחת הגלות הזאת של חינוך נפרד ושל חתונות נפרדות ושל שהכל כל כך נפרד, ממש כאב גדול יש על הדבר הזה, שדווקא בעולם התורה והיהדות שם מונצחת ההפרדה בצורה הכל כך קשה שלה. נראה לי שיש לנו לציבור שלנו בכלל ולישיבה שלנו בפרט כאחת כזאת שכבר הרבה שנים מנהיגה את הכיוון הזה של של הביחד ונתינת המקום לכולם בכל המישורים ובכל הדברים, יש לנו בזה שליחות גדולה בעזרת השם לתיקון גדול, שיהיה לטובה ולברכה.